מגילה דף ט, מתחילים בעזרת השם, דף ח עמוד ב, במשנה למטה. מסופר במסכת מנחות דף כ"ט. משה רבנו עולה למרום לקבל את התורה מאת הקדוש ברוך הוא. הוא מוצא את הקדוש ברוך הוא יושב וקושר כתרים לאותיות הקדושות של התורה. רש"י שם מסביר, למשל, תגים, תג, מעל האותיות יש מין שפיצים כאלה. יש אותיות שיש אפילו שלושה תגים, שלושה קוצים, כמו למשל האות שין. שואל משה רבנו את הקדוש ברוך הוא, כתבת הרי כבר את כל התורה, מה אתה צריך להוסיף עוד כתרים? אני אומר לפי איך שרש"י מבאר. למה התועלת? משה רבנו, איך שנראה מדברי הגמרא, לא הבין מה המשמעות של הכתרים האלה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אמנם אתה אולי לא מבין, אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות בזמן חורבן בית שני. ועקיבא, רבי עקיבא הידוע, עקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. אולי אפשר לתת איזשהו ביאור קצר, למה השתמשו בלשון כל קוץ וקוץ? למה לא כתוב על כל כתר וכתר, כמו שכתוב בהתחלה? וכן למה רק רבי עקיבא עתיד לדרוש? רבי עקיבא היה בזמן שבו היו הרבה, היה הרבה כאב. עד היום אנחנו חווים את הכאב של הגלות. הוא היה בזמן החורבן. והוא עתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, כל כאב וכאב, תילי תילים של הלכות. כמה ספרי שאלות ותשובות, כמה הלכות התחדשו דווקא בעקבות כל אותם צרות, רדיפות וגזרות קשות. המעשה הזה מביא שם בגמרא במסכת מנחות רב יהודה בשם רב. והוא נותן לנו, שופך בפנינו קצת אור על המשמעות המיוחדת שיש לאותיות הקדושות של ספר התורה, של ספרי הנביאים והכתובים, בכלל של לשון הקודש, של כתב אשורית, האותיות הקדושות של לשון הקודש, שכל תג קטן שם מדוד ויש עליו תילי תילים של סיבות, לא מצאנו בשום שפה בעולם משמעות כל כך מיוחדת לצורה של האות, לקוץ, לכתר של האות. לשון הקודש, הלשון עצמה, כל מילה, יש בה עומק עצום. למה נקרא שמה שמיים? שם מים שבלולה מאש ומים וכולי וכולי. כל מילה בלשון הקודש, יש בה משמעות מאוד עמוקה. יש את האות עצמה, את האותיות עצמם שמהם מורכבות המילים, ויש את המילוי של האותיות שגם להם יש משמעות. כשאתה למשל בא וכותב את המילה אדם, אתה כותב את זה משלוש אותיות, א', ד', מ', אבל כל אחת מהם יש אות פנימי, אותיות פנימיות. למשל, א' זה א', זה האות החיצונית, והאות ל', פ' סופית, זה האותיות הפנימיות. ד', ד' זה האות החיצונית, אבל יש עוד שתי אותיות פנימיות. כשאתה כותב את המילה ד', זה עוד ל', ת'. ואחר כך כשאתה כותב מם, אז יש מם אחת שהיא אות חיצונית ועוד מם אחרת שהיא אות פנימית, כי כשאתה כותב את המילה מם, זה שתי אותיות. תרשום את כל האותיות הפנימיות, למשל של המילה אדם. מהאות א' תרשום ל' פ', מהאות ד' תרשום ל' ת', ומהאות מם תרשום את האות הפנימית מם. ותשלב את האותיות, יצא לך מה? מה המשמעות של אדם? מתפלל. כמו שבמסכת בבא קמא, המשנה הראשונה אומרת שיש ארבעה אבות נזיקים. כל הנזקים שקורים בעולם, קורים מארבע מקורות של נזיקים. על ידי ממונו של אדם, על ידי מכשול שהוא שם, על ידי האדם עצמו, וכולי. לא ניכנס כרגע. כתוב שם, אחת האבות נזיקין זה מבעה. ואחד הדעות שזה הכוונה אדם. למה מבעה זה אדם שמזיק? מכיוון שכתוב הפסוק אומר, אם תבעיון באיו, אם תרצו תתפללו, באיו זה לשון תפילה, אז רואים שמבעה זה אדם. מה הקשר? בגלל שאדם מתפלל? אלא מבארים. כן, הפנימיות של אדם זה מתפלל. האותיות הפנימיות של המילה אדם, אתה מרכיב את האותיות, יוצא המילה מתפלל. ובאמת כתוב בחכמנו זכרונם לברכה, הלוואי שיתפלל אדם כל היום. חיבור אל הקדוש ברוך הוא, זה תפילה. זה רק דוגמה אחת, מתוך אין ספור דוגמאות, למשמעות שיש רק בלשון הקודש, במילים, בצורת האותיות, ואומרת המשנה, את הספרים האלה של תורה, נביאים, כתובים, צריך לכתוב בלשון הקודש. כי כשאתה כותב את זה בלשון הקודש, יש כאן את כל העומק, את כל הראשי תיבות וגימטריות וכולי, דילוגי אותיות ועוד ועוד דברים שמוצאים רמזים. אבל אם תתרגם את התורה ללשונות אחרים, לא תמצא את כל העולם העשיר הגדול הזה שיש בלשון הקודש, כשאתה תכתוב את התורה בלשון הקודש. היצירה של התורה זאת יצירה שאין כדוגמתה בשום מקום בעולם, שום ספר בעולם. אם אתה מדבר על האין ספור של דברים, רק על חלק הרמז שבו אנחנו כעת עוסקים, כמה רמזים יש, אין סוף. לכן כותבת המשנה, שבאמת אנחנו נמצא כמה דעות במהלך הגמרא שלפנינו, האם אפשר לתרגם את התורה? האם כשאתה מתרגם את התורה, יש לתורה כעת מעלת, אם זה תורה, ספר תורה, אתה יכול לקרוא בזה בציבור, יש לזה שם ספר תורה, שאם אדם ייגע בקלף, אז הוא יצטרך ליטול ידיים לתרומה. אז הדעה הראשונה כותבת המשנה שאפשר כן לתרגם את התורה, נביאים וכתובים. אין הבדל בין ספרים של תורה, נביאים וכתובים, לבין תפילין שקושרים ביד ובראש, ומזוזות שקובעים בפתח של הבית. אלא שהספרים, לפי דעת התנא הראשון כאן במשנה, ספר תורה, נביאים וכתובים, נכתבים בכל לשון. אבל להלכה אנחנו לא פוסקים שאפשר לתרגם ספר תורה, תפילין וספר תורה, נביאים וכתובים בכל לשון. אבל לפי התנא הראשון במשנה, אפשר כן. ולעומת זאת, תפילין ומזוזות, הם אינן נכתבות אלא בכתב אשורית, כותב רש"י, לשון הקודש. במסכת סנהדרין דף כ"ב, הגמרא מבארת למה נקרא בשם אשורית, שהוא מאושר שבכתב. אין כתב מאושר יותר ממנו. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כמו שתפילין ומזוזות אפשר לכתוב רק בלשון הקודש, ככה גם ספרי תורה, נביאים וכתובים, אתה לא יכול לכתוב בכל לשון. אף בספרים לא התירו שיכתבו בנוסף ללשון הקודש, אלא בלשון יוונית. לעניין מה משווים בין ספרי תורה, נביאים וכתובים לבין תפילין ומזוזות, אתה אומר שההבדל היחיד הוא האם אפשר לכתוב את זה בלשון אחרת או לא. מדייק את הגמרא, לתופרן לתפור את הספרים בגידין, שבתפילין נאמרה הלכה למשה מסיני שכשאתה תופר את התפילין, אתה לא יכול לתפור את זה בכל חוט. אתה צריך לתפור אותו דווקא בגידים של בהמה טהורה. אז אותו דבר גם ספרי תורה, תפילין ספרי תורה, נביאים וכתובים, צריך לתפור את כל יריעה ויריעה, לתפור את היריעות יחד על ידי גידים. וכן לטמא את הידיים. במסכת שבת דף י' מובא, שחכמים תיקנו, שמדם נוגע בקלף של הספר תורה, הידיים שלו נטמעות, שהוא לא יכול לאכול תרומה ככה. צריך לטול ידיים. אז גם כמו שהתפילין והמזוזות, הקלף שלהם מטמא את הידיים, ככה גם ספר תורה נביאים וכתובים. זה וזה שווים. ספרים תופרים דווקא בגידים, וכמו שספר תורה מטמא את הידיים, ככה גם תפילין ומזוזות מטמאים את הידיים. במשנה אמרנו שלפי התנא הראשון, רק תפילין ומזוזות חייבים לכתוב בלשון הקודש, אבל תורה, נביאים וכתובים, וספרים נכתבים בכל לשון וכולי. שואלת הגמרא, ורמין הוא, נקשה לך סתירה ממשנה במסכת ידיים. מקרא, פסוקי מקרא שכתובים שנכתבו בלשון הקודש, שתרגם את המילים, וכתבו בלשון ארמי, בלשון תרגום. או מקומות, פסוקים שכתובים בלשון תרגום. כמו למשל, כשכתוב, יעקב קרא לו, כתוב שלבן קרא לגל של האבנים שהוא עשה בינו לבין יעקב אבינו, יגר סהדותה. הגל של העדות. ויעקב קרא לו גל עד, בלשון הקודש. אז בתורה כתוב גם בארמית וגם בלשון הקודש. אז אם אתה כותב את המילים שלבן אמר, יגר סהדותה, שצריכים להיות כתובים בארמית, כי ככה זה כתוב בתורה. תרגום שכתבו מקרא. אין לזה קדושת ספר תורה לספר כזה. אם בספר תורה במקום לכתוב יגר סעדותה תכתוב רק גלעד, גם בדבריו של לבן, אין קדושת ספר תורה שזה לא מטמא את הידיים כמו כל ספר. אם תרגום כתבו בלשון מקרא, וכן, אם הוא כתב את הספר תורה כראוי, אלא שהוא כתב אותו בכתב עברי. זה לא העברית שאנחנו מכירים, אלא זה כתב עברי, הכוונה פה כתב של עבר הנער, זה סוג של כתב אחר. הוא כתב את כל התורה בלשון הקודש רק באותיות אחרות, בצורת אותיות שונה ולא בצורה של לשון הקודש. אז אינו מטמא את הידיים. הספר, כדי שהוא יחשב ספר תורה כשר, הוא לא יהיה כשר עד שיכתבנו בכתב אשורית, כמו שכתוב הספר תורה. על הספר, על גבי קלף, מאור של בהמה טהורה. ובדיו, בכל אופן כאן במשנה אנחנו רואים, שאי אפשר לכתוב גם ספרי תורה בלשון אחרת. אז איך תנא הראשון במשנה אומר שאפשר לתרגם ספרי תורה נביאים וכתובים בכל לשון? מנסה הגמרא לתרץ, אמר רבה לא קשיא. המשנה שלנו במסכת מגילה והמשנה במסכת ידיים לא סותרות. כאן המשנה שלנו שאפשר לכתוב, לפי התנא הראשון, את הספר תורה נביאים וכתובים, ולתרגם אותו בכל לשון, זה בתנאי שזה בגופן, הכוונה בצורת האותיות שלנו, כתב אשורית. והוא כותב את זה בשפה אחרת, זאת אומרת, במקום לכתוב בראשית, הוא כותב, נאמר באנגלית, first, בהתחלה, תרגם את זה, למרות שזה לא לגמרי מדויק, כי בראשית זה לא רק בהתחלה. כבר המילה הראשונה של התורה, אנחנו יודעים שיש בה אין ספור רמזים. בראשית, המילה הזאת בעצמה, בתיקוני זוהר, מביאים על זה כל כך הרבה משמעויות. יש בשביל ישראל שהם נקראו ראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית, כמו שמובא הוכחות מהפסוקים. בכל אופן נאמר, הוא מתרגם ברוח הקודש, כמו שעשה אונקלוס, שגילה את התרגום שכבר היה קיים בזמן הנביאים. הוא באמת מתרגם את התרגום המדויק נאמר, אבל בשפה אחרת. אבל הוא כתב את זה בית כתב אשורית. אז על זה אומר רבה, מדברת המשנה שמתירה ואומרת שיש קדושת ספר תורה בכזה כתב. הגמרא תדחה את זה. וכאן המשנה מסכת ידיים שפוסלת אם אתה כותב ספר תורה, נביאים וכתובים בלשון אחרת, זה יהיה פסול, מדובר שהוא גם כותב את צורת האות בגופן שלהם. נאמר של עבר הנהר. לכן זה פסול וזה לא מטמא את הידיים. הגמרא דוחה את זה, את ההסבר הזה. אמר לי אביי לרבה, במאי הוקימת לה היא? המשנה במסכת ידיים. למה הספר לא יהיה בו קדושת ספר תורה כי כתבו אותו בלשון אחרת? כי מדובר שכתבו אותו גם בצורת אותיות שונה. בגופן שלהם, אז אם כן, תראה מה כתוב שם. אם הוא כתב מקרא בלשון תרגום, או את התרגום, כמו יגר סעדותא, בלשון מקרא, אז אין קדושת ספר תורה. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם הוא כתב מקרא בלשון מקרא, הוא כתב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אבל הוא כותב את זה באותיות של שפה אחרת. מה שמקובל היום באנגלית, או בכתב, כמו שכותבים, כתב יד. או אפילו נאמר, אפשר לומר, כן, צריך לבדוק את זה בפוסקים, אבל אפילו באותיות של לשון הקודש, אבל הוא לא כותב את זה בכתב אשורית ממש, כמו כל ההלכות של לשון הקודש, עם התגים ועם כל הצורת האות, כמו בספר תורה. הרי אנחנו כעת אומרים, לפי התירוץ שלך, רבה, שאם כותבים בצורת אותיות שונה, כבר אין קדושה לספר תורה. אז אם כן, מהי עיריה? למה המשנה שם במסכת ידיים מדברת דווקא את המקרא שכתבו בלשון תרגום? ואת התרגום שכתבו בלשון מקרא, שהוא שינה את השפה, את הלשון. הרי גם אם הוא כתב את הלשון המדויקת של התורה, עצם השינוי צורת האות מכתב אשורית, לפי דעתך, זה כבר פוסל, אז אפילו אם הוא כתב מקרא כמו שצריך, שכתב מקרא, ותרגום שכתבו כמו שצריך, בלשון תרגום נמי, צריך שזה יהיה פסול. דעקתני, המשנה אומרת שזה יהיה קשה רק עד שיכתבנו בכתב אשורית, על הספר, על קלף ובדיו. אלא, הגמרא מתרצת, מנסה לתרץ תירוץ שני. הסתירה, המשנה שלנו, לפי דעת התנא הראשון, אפשר לתרגם תורה ונביאים וכתובים בכל לשון, ובמסכת ידיים אומרים שזה לא, אין קדושת ספר תורה בכזה ספר. זה לא סותר, לא קשיא. המשנה שמתירה בכל לשון, לכתוב ספר תורה, תפילין ומזוזות, תורה, נביאים וכתובים, ויהיה לזה קדושת ספר תורה, זה דעת רבנן. והמשנה במסכת ידיים, שפוסלת, אם הוא כותב בלשון אחרת, בכתב עבר הנהר, זה דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, שלפי דעתו אפשר לתרגם רק ביוונית. אבל בכתב עבר הנער אי אפשר. שואלת הגמרא, אי רבן שמעון בן גמליאל, למה כתוב במשנה שאינו, אינו, אין לו קדושת ספר תורה, אלא אם כן הוא כתב בכתב אשורית, האיקה יוונית, הרי אפשר גם לכתוב בכתב יוונית. אז אם כן, המשנה במסכת ידיים לא נשנתה, לפי דעת רבן שמעון בן גמליאל. אלא, מנסה הגמרא לתרץ, תירוץ שהגמרא דוחה אותו, לא קשיא. משנה שאומרת שאפשר לכתוב בכל לשון, כאן, בספרים. היא מדברת על תורה, נביאים וכתובים. וכאן, במסכת ידיים, ששם, אם הוא כותב בלשון אחרת, למשל בשפת עבר הנער, הוא לא כותב בכתב אשורית, אז אין קדושת ספר תורה, נביאים וכתובים? מדובר בתפילין ומזוזות. ולמה תפילין ומזוזות? מה איתה מה? צריכים לכתוב אותו דווקא בכתב אשורית בלשון הקודש. משום דכתיב בהו, גם בתפילין וגם במזוזות, יש את הפרשה שכתובה בספר דברים, פרשת ואתחנן, בסוף הפרשה, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה. משום דכתיב בהו, והיו בהווייתן, כמו שהם התקבלו במעמד הר סיני, יהיו, ולא תשנה את הלשון, ולא את צורת האותיות. זאת הסיבה שבמשנה במסכת ידיים נאמר שאם כתבת לשון אחרת אין קדושה כמו קדושת כמו קדושה של כתב אשורי ועל קלף וכולי בלשון הקודש. למה? כי מדובר פה בתפילין ומזוזות. לעומת זאת, מה שהמשנה מתירה לתרגם בכל לשון, דבר בתורה, נביאים וכתובים, לא בתפילין ומזוזות. אבל הגמרא דוחה את זה בגלל הערה קטנה. למרות שהכיוון הוא טוב, תכף נביא שני תירוצים דומים לזה שכן מתקבלים, אבל יש כאן, לעניין תפילין ומזוזות, הערה קטנה שלכן זה לא יכול להיות, כי מבחינה מעשית, בתפילין ובמזוזות, הכל כתוב רק בלשון הקודש. ובמשנה מסכת ידיים כתוב שגם אם הוא כתב משהו שבתורה, בפסוקים כתוב בלשון ארמית, והוא כתב אותו בלשון הקודש, וגם כן לא מקבל קדושת הספר. אז בתפילין ומזוזות, מהי תרגום שכתבו מקרא איקה? איזה דוגמה יש לך למשל בתפילין ובמזוזות שכתוב בלשון תרגום, שהמשנה במסכת ידיים תאמר, שאם הוא כתב אותו בלשון הקודש, זה לא יהיה באותה קדושה. בשלמה, אם תדבר על תורה איקה, בוודאי שיש דוגמאות של מילים שכתובות בארמית, שעל זה יכול להיות שהמשנה אומרת שאם כתב אותם בלשון הקודש, לא יהיה קדושה כמו ספר תורה. המילים יגר סעדותה, שהתרגום שלהם זה גל עד. ואם הוא כתב את זה גל עד, זה יהיה פסול. אלא הכה בתפילין ומזוזות, מה התרגום מיקה? אין דוגמאות של מילים בתרגום, שאם תכתוב אותם בלשון הקודש, לא יהיה לזה קדושת הספר. אלא מתרץ את הגמרא שני תירוצים דומים מאוד, אבל הם בסופו של דבר מתקבלים. תירוץ ראשון לא קשיא, כאן במסכת ידיים, שאם הוא כותב בכתב אחר, כתב עבר הנער, לא יהיה לזה קדושת ספר, מדובר במגילה, מגילת אסתר. ששם יש שתי דוגמאות של מילים שכתובות בלשון ארמי, בלשון תרגום. כמו שהגמרא תביא שתי דוגמאות לזה. וכאן, מה שהמשנה אומרת שאפשר לכתוב בכל לשון מדבר בשאר ספרים. שואלת הגמרא מגילה מה איתה, מה? למה מגילה שונה משאר ספרים, כמו תורה נביאים וכתובים, שאותה אי אפשר לשנות, ומה שכתוב בלשון מקרא חייבים לכתוב בלשון, מה שכתוב בלשון הקודש חייבים לכתוב בלשון הקודש, ומה שכתוב בלשון תרגום חייבים לכתוב בלשון תרגום, מה מגילת אסתר שונה מהפסוקים של התורה? דכתיב בה ככתבם וכלשונם. ככה כתוב במגילת אסתר, שזה מלמד שאת מגילת אסתר צריך לכתוב כמו שהיא כתובה, ולא לשנות את זה ללשון אחרת. צריכה להיות כתובה בלשון היהודי. ומהי תרגום שכתבו מקרא איקה? איזה דוגמאות יש במגילת אסתר? למקרה שהמשנה במסכת ידיים אומרת שאם כתב תרגום בלשון מקרא, גם זה פוסל מקדושת הספר. שתי דוגמאות. אמר רב פאפה, דוגמה הראשונה ונשמע, פתגם. פתגם זה בלשון תרגום. זה הכוונה דבר. ונשמע דבר המלך ונשמע פתגם המלך. אבל אנחנו בעצם כמר דוגמה שנייה, וכל אנשים במקום ייתנו כבוד לבעליהם, כתוב ייתנו יקר לבעליהם. יקר זה תרגום, לשון תרגום. תירוץ שני, מה ההבדל בין המשנה שלנו במסכת מגילה למשנה מסכת ידיים? אז התירוץ הראשון אמרנו שהמשנה שלנו מדברת על כל התורה נביאים וכתובים חוץ ממגילת אסתר. המשנה מסכת ידיים מדברת על מגילת אסתר. רב אשי אמר כי תניא היא, שם המשנה במסכת ידיים, מה שהיא אומרת, שאם כותבים בלשון תרגום, אין לזה קדושת ספר תורה, מדובר בשאר ספרים. חוץ מחמישה חומשי תורה, אסור לכתוב שום אחד מהספרי נביאים וכתובים בלשון אחרת. וזה דעתו של רבי יהודה היא. דתניה, תפילין ומזוזות ברור שהם אין נכתבים אלא בכתב אשורית. וכמו שאמרנו, שהפסוק אומר והיו, שצריך לכתוב את זה דווקא בהווייתם יהיו. ובהתחלה היה כתוב, היה נראה שהברייתא אומרת ורבותינו התירו לכתוב גם בלשון יוונית. גם את התפילין והמזוזות, ומיד הגמרא שואלת איך ייתכן והכתיב והיו, שצריכים לכתוב בהווייתם בלשון הקודש, אלא אימה, ספרים של נביאים וכתובים, הם נכתבים בכל לשון. ורבותינו חלקו, והתירו רק לכתוב ביוונית. מה קורה כאן? התירו מכלל את הנקה מאסר? אז אנחנו ביארנו התירו רק יוונית, אבל נראה פה שרבותינו מתירים משהו שהתנא הראשון אוסר. התירו מכלל את הנקה מאסר לכתוב יוונית, הרי הוא אומר שספרים נכתבים בכל לשון. אלא אימה, כמו שהסברנו בהתחלה, רבותינו שחלקו על תנא קמא, תנא קמא התיר לכתוב את הנביאים וכתובים בכל לשון, אבל רבותינו לא התירו שיכתבו אלא יוונית. אי אפשר לכתוב את הנביאים וכתובים בכל לשון, אלא רק ביוונית. כמו דעת רבן שמעון בן גמליאל. ותניא אמר רבי יהודה, אף כשהתירו רבותינו, גם כשרבן שמעון בן גמליאל התיר לכתוב ביוונית, לא התירו בנביאים וכתובים, אלא רק בספר תורה, רק בחמישה חומשי תורה. מה היה? ומשום מעשה שהיה, דתלמי המלך, היה מלך מצרים, שהיה איתו מעשה, ובעקבות המעשה שלו, התירו לכתוב חמישה חומשי תורה ביוונית. דתניה, מעשה בתלמי המלך, שכינס 72 זקנים מחכמי ישראל. קרא להם אחד אחד, והכניס כל אחד לחדר אחר, בלי שיהיה קשר ביניהם, בלי שתהיה אפשרות לקשר ביניהם. הכניסן ב-72 בתים נפרדים, ולא גילה להם על מה כנסם. שמעת שהוא לוקח אותנו? לא מגלה. למה? הוא לא רצה שאף אחד מהם יתאם עם השני. ואחרי שכל אחד היה בבית נפרד, נכנס אצל כל אחד ואחד מהם, הביא לו ספר תורה, הביא לו גיליון ריק, ואמר להם, לכל אחד בנפרד, כתבו לי תורת משה רבכם ביוונית. תתרגמו. והיה נס גלוי שעשה הקדוש ברוך הוא. נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד מהם עיצה. הם עשו שינויים. תרגמו אחרת. וכולם שינו את אותם השינויים. נס. והסכימו כולם לדעת אחת בלי שהם ידעו אחד מהשני. אפשר לומר שהייתה כאן מסירות נפש. כל אחד מסר נפש בנפרד. כי אם כולם היו מתרגמים בלי שום שינוי, והוא היחיד שהיה משנה, תלמי המלך היה מעניש אותו מן הסתם. למה שינית? ולא היה אכפת להם להיענש. העיקר שלא יתחלל לשמו של הקדוש ברוך הוא, ולא תתחלל כבודה של התורה הקדושה. ואפשר להוסיף עוד נקודה. אולי דווקא בגלל המסירות נפש הזאת הם זכו לרוח הקודש לדעת איך בדיוק צריך לשנות. אולי גם זה מה שאומר הפסוק בשיר השירים, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. אתה רואה את החכמים, 72 חכמי ישראל, אתה רואה שכולם מכוונים לאותו מטרה, אותה מטרה. למרות שכל אחד מהם היו לו דעות שונות, לא חייב להיות שבכל דבר הם הסכימו, אבל בסוף כשמגיעים לכבוד שמיים, כולם אגודה אחת. אם כבר אמרנו עוד נקודה ועוד נקודה, אז לפחות עוד נקודה אחת, מקווים שזה יהיה לסיום של העניין הזה. אומרים שיש ויכוח בין בני עדות המזרח ובני מה שנקרא נוסח ספרד, הקהילות החסידיות, לבין נוסח אשכנז של מה שנקרא יוצאי ליטא, תלמידי הגאון מווילנה. האם לומר ברוך שאמר, ברכת ברוך שאמר לפני הודו להשם קירו בשמו, או לפני מזמור לתודה יהי כבוד? אבל אמרו חכמי המוסר, כשמגיעים ליהי כבוד השם לעולם, שם כולם שווים. כולם נמצאים כבר אחרי ברוך שאמר. ביהי כבוד השם לעולם כולם שווים. גם אם יש ויכוח בין עדות, בין חכמי ישראל, כשמגיע ליהי כבוד השם לעולם, כולם שווים. 72 חכמי ישראל שווים כאחד לשנות את אותם שינויים בדיוק כדי שיהיה יהי כבוד השם לעולם. מה היה השינוי הראשון שהם שינו בתרגום? וכתבו לו במקום בראשית ברא אלוקים, שזה יכול להשתמע כמו שחלילה יש רשות מסוימת ששמה בראשית, שהוא ברא חלילה את אלוקים, הם כתבו לו אלוקים ברא, אין שום דבר לפני אלוקים, בראשית את השמיים ואת הארץ. שינוי נוסף, במקום, כשהקדוש ברוך הוא בא לברוא את האדם, כתוב נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. ואנחנו דורשים שהגדול יתייעץ עם הקטנים. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד לפני שהוא ברא את האדם. נמלך במלאכי השרת, לכן הוא אמר נעשה אדם. אבל כדי שלא ישתמע כביכול שיש כמה רשויות שאמרו ביחד נעשה אדם, אז הם תרגמו אעשה אדם. במקום בצלמנו כדמותנו, שזה נשמע כמו שיש כמה רשויות, כתבו לו בצלם ובדמות. אחרי סיום בריאת העולם, ויחולו השמיים והארץ, כתוב שם, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. זה יכול להשתמע שביום השביעי עדיין הוא עשה כמה מלאכות, אבל אז הוא סיים. אגב, זה באמת נכון. רש"י כאן מביא מה היה העולם חסר, ביום השביעי, אחרי שהוא ברא בששת ימי המעשה את כל הבריאה כולה, העולם היה חסר מנוחה. בשבת באה מנוחה. ובדבריו המפורסמים של האור החיים הקדוש, שהוא כותב אותם בכמה וכמה מקומות בספרו, וביתר הרחבה על הפסוק שם ב... ויחל אלוקים ביום השביעי, וביום השביעי שבת וינפש, כותב שם שביום השביעי הקדוש ברוך הוא ברא את הנפש של הבריאה. שהבריאה נבראה לשישה ימים, ואחרי שישה ימים הבריאה הייתה צריכה לחזור לתוהו ובוהו. וביום השביעי הקדוש ברוך הוא הכניס נפש לבריאה, שבכל שבת הבריאה מתחדשת מחדש לשישה ימים נוספים. ואז כשמגיעה השבת הבאה, שוב פעם עוד שישה ימים. ולכן הוא כותב שם ששומרי השבת הם אלה שבזכותם הבריאה מתקיימת. כי אם לא היה אפילו אדם אחד בעולם חלילה ששומר שבת, העולם לא היה מתקיים לשבוע הבא. לא היה ממשיך לשבוע הבא. הוא מביא שם שמבריאת העולם תמיד היה לפחות צדיק אחד ששמר שבת, וגם אבותינו הקדושים שמרו שבת לפני שניתנה תורה. אבל כדי שלא תצא טעות שיאמרו שהקדוש ברוך הוא גם עשה מלאכה בשבת, לכן הם תרגמו ויחל אלוקים ביום השישי מלאכתו וישבות ביום השביעי, במקום לומר ויחל אלוקים ביום השביעי. תורה אומרת כשברא את האדם הראשון זכר ונקבה בראם, שזה נראה כמו ששני אנשים שנבראו כל אחד מהם זכר ונקבה, גם זכר וגם נקבה כפול שניים. וזה לא נכון, אלא הקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון ואת חווה, וזה רק זוג אחד זכר ונקבה. לכן הם שינו זכר ונקבה בראו את אדם, ולא כתבו זכר ונקבה בראם, שזה ישמע כמו שהוא ברא עוד מישהו בנוסף לאדם זכר ונקבה. פסוק אומר, אחרי דור הפלגה, שבימם נפלגה הארץ, שהם רצו כביכול ברוב, במקום לומר רשעותם, אולי יותר מתאים לומר טיפשותם, לבוא ולהילחם בקדוש ברוך הוא, אז הם רצו לבנות מגדל וראשו בשמיים, וללכת להילחם בקדוש ברוך הוא, שלא יביא להם פעם הבאה מבול. היום זה טיפשות בצורה יותר מודרנית אולי, כן? הרי בסופו של דבר, הדבר הנכון ביותר זה ללכת עם הקדוש ברוך הוא, ולא לחשוב לעולם ללכת נגד. אבל בכל אופן כתוב שם בעונש, אבא, אומר הקדוש ברוך הוא, הפסוק כתוב, אבא נרדה ונבלה שם שפתם, נבלבל ונעשה כמה וכמה לשונות. אז אגב, מלשון הקודש, הקדוש ברוך הוא ברא 70 לשונות. בבירת העולם, עד דור הפלגה היה רק לשון הקודש. בזמן דור הפלגה, הקדוש ברוך הוא ירבב את השמות, כדי שלא יהיה אפשרות להתאגד כל העולם כולו, כי לא כל אחד מכיר את השפה של השני. אז שם כתוב, אבא נרדה ונבלה שם שפתם. אבל כדי שלא ייראה כאילו יש כמה חליל הרשויות שירדו ובלבלו את השפות, לכן כתוב אבא ארדה, הם תרגמו אבא ארדה ואבלה שם שפתם. כשקדוש ברוך הוא בא לבשר לאברהם ושרה, הזוג המבוגר, בני 100, בני 90, שהולך להיוולד להם יצחק, אז כתוב כשאברהם אבינו שמע, ויצחק. וכשכתוב שרה שהיא שמעה מזה ותצחק. ועל שרה כתוב שהקדוש ברוך הוא בא בטרוניה, בתרעומת. למה זה צחקה שרה למור? אף אמנם אלד ואני זקנתי, היפלא מהשם דבר? אז במקום לכתוב ותצחק שרה בקרבה בעצמה, הם תרגמו ותצחק שרה בקרוביה. ואז יהיה מובן למה הקדוש ברוך הוא כעס דווקא על שרה. כי אברהם, כשהוא צחק, הוא צחק לעצמו כביכול. אבל שרה צחקה עם אחרים. כשאדם לעצמו לא מבין, בסדר, אבל למה הוא צריך להציס אחרים גם? אז על זה הייתה, לפי התרגום, הטענה. האמת שהתרגום שלנו, תרגום אונקלוס, באמת מתרגם אחרת את הצחוק של אברהם אבינו והצחוק של שרה. מי שיסתכל, יראה שאצל אברהם אבינו כתוב, וחדי אברהם. חדי זה לשון שמחה. ויצחק הוא שמח, אבל אצל שרה כתוב וחייכת, שהיא חייכה, הכוונה צחקה בלשון שונה. זה יכול להסביר מה ההבדל. כתוב, כשיעקב אבינו בא, בסוף ימיו, אספו ואגידו לכם ל-12 השבטים, כל אחד מהם נתן לו את הברכה שלו, אז כשהוא הגיע לשמעון ולוי, הוא הוכיח אותם על זה שהם הלכו אנשי שכם, שכם עצמו, כן? לקח בשבי את דינה, בת יעקב ולאה, והלך ותימא אותה. כתוב שם ששמעון ולוי הלכו והרגו את כל העיר שכם. בנוסף כתוב שהם הלכו כשיוסף, בכל המזימה שמכרו את יוסף, שהוא מכונה שור, כתוב גם שיעקב אבינו הוכיח במיוחד את שמעון ולוי. הפסוק אומר, כי באפם הרגו איש וברצונם יקרו שור. באפם הרגו את אנשי שכם כאיש אחד, וברצונם יקרו שור, רצו לעקור את יוסף שמכונה שור. אבל כדי שלא יאמר תלמי המלך אבותיכם היו רוצחים שיעקב אבינו בעצמו מעיד עליהם, אז הם במקום לטוב כי באפם הרגו איש כתבו שור, וברצונם יקרו שור כתבו איבוס, שזה המקום של המאכל של הבהמה. כשמשה רבנו חוזר ממדיין, הקדוש ברוך הוא שולח אותו לגאול את עם ישראל, כתוב שם, ויקח משה את אשתו ואת בניו, וירכיבם על החמור. המנהיג של עם ישראל רוכב על אופנוע משנת תחתת. חמור בזמנם היה כלי תחבורה מאוד מאוד, מה שנקרא פרימיטיבי, מאוד מיושן ומאוד פשוט. אז כדי שלא יהיה טענה, למה המנהיג של עם ישראל רוכב על גבי חמור ולא על גבי גמל, שהיה יותר נחשב יוקרתי, יותר מכובד, או על גבי סוס? אז הם תרגמו לו, במקום חמור, ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על נושא בני אדם. תבין מה שאתה מבין, מי זה הנושא בני אדם, מה שאצלך הכי מכובד. כתוב, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 400 שנה. 30 שנה ו-400 שנה. עכשיו, האמת שעם ישראל היו במצרים הרבה פחות. היו 210 שנה. כגימטריה של רדו. ריש ועוד ד', ריש זה 200, ד' זה 4, ועוד ו' זה עוד 6, 210. אבל החשבון של 430 זה מהזמן שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה, אם אתה מחשב מהרגע שהקדוש ברוך הוא אמר את המילים האלה, זה יוצא בדיוק 430 שנה עד יציאת מצרים. ורש"י מביא את החשבון. 30 שנה מברית בין הבתרים עד שיצחק אבינו נולד. אגב, מאז שנולד יצחק, התקיימה הנבואה כי גר יהיה זרעך. יצחק היה זרעו של אברהם. מצד אחד כתוב שישראל ישבו 430 שנה בגלות. מצד שני, הקדוש ברוך אמר לאברהם אבינו כי גר יהיה זרעך רק 400 שנה. למה 400 שנה? כי 30 שנה מברית בין הבתרים עד לידתו של יצחק, זה לא גר יהיה זרעך בארץ לא להם. כי עדיין לא נולד זרעך, כי ביצחק יקרא לך זרע. יצחק עוד לא נולד. אז ה-30 שנה האלה זה כלול ב-430 שנה, וזה לא כלול ב-400 שנה שהקדוש ברוך הוא דיבר בברית בין הבתרים. אחר כך מין לידתו של יצחק היה בדיוק 400 שנה עד יציאת מצרים. למה? אז קודם כל, למה 30 שנה מברית בין הבתרים עד שנולד יצחק? מי אמר שבדיוק היה 30 שנה? כי בברית בין הבתרים אברהם אבינו היה בן 70 שנה. וכשנולד יצחק הוא היה בן 100 שנה. עכשיו, מאז שנולד יצחק, עד שנולד יעקב אבינו, עברו 60 שנה. והיה יצחק בן 60 שנה בלדת אותם כשהוא ילד את יעקב ועשיו. אז אם כן, אנחנו כבר מדברים על 60 שנה הראשונות של 400 של גר יהיה זרעך. ועוד 130 שנה, מאז שנולד יעקב, עד שהוא ירד למצרים. כשהוא ירד למצרים, יעקב הוא היה בן 130. אז יש לנו 60 ועוד 130, 190. ועוד 210, שעם ישראל במצרים. אז 190 ועוד 210, בסך הכל זה 400 שנה. אבל החשבון הזה, זה אנחנו יודעים. כשתרגמו אותם חכמים לתלמי המלך, במקום להיכנס לוויכוח, הם כתבו, מושב בני ישראל אשר ישבו במצרים ובשאר הארצות 30 שנה ו-400 שנה. וכדי שהם לא יאמרו ששקר כתוב בתורה, כי הרי קהת ירד עם יעקב למצרים, והיה לו בן אמרם, ולאמרם יש בן משה, שמשה כבר יצא ממצרים. ואם תחשב כהת חי 130 שנה, אמרם 137, סך הכל זה 267 שנה. גם אם תחשב את כל השנים שלהם, גם אם תאמר שכהת נולד במצרים וילד את הבן שלו ביום שהוא נפטר, אז יוצא לך בסך הכל 167 שנה. ומשה רבנו היה במצרים בסך הכל 80 שנה. אז בסך הכל 347 זה גם אם תחשב את כל השנים של החיים של קהת בנוסף לאמרם, בנוסף לשנים שמשה רבנו היה במצרים, זה עדיין לא מגיע ל-400 שנה. הם כתבו בשאר הארצות 400 שנה. אפשר לבאר למה באמת התורה כותבת ומשב בני ישראל אשר ישבו במצרים ובשאר הארצות 30 שנה ו-400 שנה. הרי הם לא היו במצרים כל כך הרבה שנים. אפשר לבאר בשני דרכים. דרך ראשונה, כתוב במקום של מחשבתו של האדם שם הוא. כיוון שאברהם אבינו ידע שהוא אמור להיות בארץ לא להם, כבר הייתה לו גלות הדעת. הוא ידע שהוא אמור להיות בארץ לא, במצרים. אפשרות נוספת שגם מבארת למה זה נקרא מצרים, שידוע שמצרים זה לא בדווקא שם של מקום. כמו שהפסוק אומר, מן המיצר קראתי כענני במרחב כה. מצרים זה מלשון מיצר. שהם היו במיצר. יעקב, אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, את כל הארץ הזאת אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם. ולמרות זאת, כמו שרש"י מפרט בתחילת ספר שמות, כל פעם כשהוא היה צריך משהו, היה צריך קבר לקבור את אשתו, היה צריך לקנות את זה מאפרון, ב-400 שקל כסף עובר לסוחר, ועוד ועוד. זאת אומרת שהם היו במיצר כל הזמן, כל ה-430 שנה האלה. עוד שינוי ששינו לו בזמן שתרגמו. הפסוק אומר, זה נאמר בסוף פרשת משפטים, אבל בעצם זה מדבר על, על מה שהיה בפרשת יתרו, בזמן קבלת התורה. ממש, אי סיוון, לפני קבלת התורה, סופר שם שהקריבו קורבנות שם למרגלות הר סיני, והם ראו מראה כבוד השם. זה כתוב שם, וישלח את נערי בני ישראל, הכוונה, רש"י שם מביא דבר פלאי ממש. הבכורות, שהבכורות, לא היה עדיין את המושג שהכהנים מקריבים קורבנות. אז הבכורות היו מקריבים קורבנות. ידוע מתי התחיל שהכהנים מקריבים קורבנות? מאז חטא העגל, שהם היחידים שלא חטאו בחטא העגל. הקדוש ברוך הוא אמר מי להשם אליי, ויאספו אליו כל בני לוי. מכיוון שאחרים חטאו, אז הכהנים נבחרו לשרת בבית המקדש. אבל אז לפני קבלת התורה, זה עדיין היה לפני חטא העגל. חטא העגל היה 40 יום אחרי קבלת התורה, ב-17 בתמוז. על כל פנים, אז כתוב וישלח את נערי בני ישראל, והם הקריבו שם הקורבנות, ויעלו עולות, ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים. אז במקום לכתוב נערי, שזה לשון פחותה, הם תרגמו וישלח את זעתותי, שזה התרגום חשובי. אצלנו היום זעתות זה נשמע יותר קטן מנערי, כן? אבל בלשון ההיא זה היה נשמע חשובי, זעתותי. כשאתה רוצה להגיד, אדם הזה הוא זעתות, הכוונה אדם הזה הוא חשוב. וישלח את זעתותי בני ישראל. עכשיו בהמשך כתוב, אל אצילי בני ישראל לא שלח את ידו. שהיה שם הקפדה של הקדוש ברוך הוא בהמשך, שהם ראו את כבוד השם, והם הסתכלו ולא הורידו את עיניהם מלראות את כבוד השם, אז כתוב שם שהם נהנשו, אבל ולאצילי בני ישראל לא שלח את ידו. זה היה שם אהרון ובניו, או רק בניו. נסתכל שם בסוף פרשות משפטים ברש"י, אבל על כל פנים, אל חשובי בני ישראל לא שלח את ידו להזיק להם. אז במקום לכתוב חשובי, הם כתבו שוב פעם זעתותי בני ישראל, לא שלח את ידו, כדי שזה יהיה אותו נוסח. בגלל שכתוב בהתחלה, זעתותי, אז בהמשך כבר גם כתבו זעתותי, למרות שבעצם מה שהיה כתוב אצילי בני ישראל זה גם לשון חשיבות, רק הם רצו לכתוב לשון קבועה בשני המקרים, גם בהתחלה וגם בסוף. בהמשך התורה, כשעם ישראל היו במדבר, היה שם התעוררות אש המחלוקת של קורח ועדתו נגד משה רבנו, והם באו לתת מנחה לקדוש ברוך הוא, התפלל משה ואמר, אל תפן אל מנחתם. מעולם לא לקחתי מעם ישראל טובת הנאה. לא חמור אחד מהם נסעתי. ולא הראותי את אחד מהם. כדי שתלמי המלך לא יאמר, בסדר, הוא לא לקח מהם אף פעם חמור, אבל הוא לקח מהם יעלומים, לקח מהם אבנים טובות, דברים יקרים, דברי חמודות. לכן במקום לכתוב חמור, כתבו לו חמד אחד מהם נסעתי. לא שום דבר יקר. התורה מטריעה בנו ואומרת, אל תעבדו עבודה זרה. תאמינו בקדוש ברוך הוא. אל תאמינו בשום כוח בעולם שיבוא לעזור לכם. אבל יש חשש. ופן תישא עיניך השמיימה. אתה מרים את העיניים לשמיים, וראית את השמש, את הירח, והשתחווית להם ועבדתם. הפסוק אומר שם, אשר חלק השם אלוקיך אותם לכל העמים תחת כל השמיים. שלא יטעו שכביכול הקדוש ברוך הוא באמת מסר כל מיני עבודות זרות, חילק לכל העמים. לכן הם תרגמו, אשר חלק השם אלוקיך אותם להעיר לכל העמים. הם הוסיפו את המילה להעיר. שלא יאמרו שגויים התורה מתירה להם לעבוד עבודה זרה. אז למה דווקא להעיר לכל העמים? מה עם עם ישראל? הם לא צריכים אור. אלא אפשר לבאר שכתוב, כשעם ישראל יהיו בימי הזוהר, באחרית הימים, באמת, כתוב, והיה השם לך לאור עולם. היה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים, שבעתיים כששת ימי בראשית. זאת אומרת, עם ישראל כעת נמצאים לא בזמן המתוקן, אבל לעתיד לבוא, באמת עם ישראל לא ישתמשו עם האור של החמה. אולי זה הכוונה, שהקדוש ברוך הוא חלק אותם לכל העמים, בזמן של העולם הזה, ולעולם הבא, באמת לא נצטרך להגיע לזה. כתוב על אדם שמסכן חלילה הולך לעבוד עבודה זרה, וילך ויעבוד אלוהים אחרים, פסוק אומר, אשר לא ציוויתי. אז יבואו ויתאו, תשמע, אלוהים אחרים אשר לא ציוויתי, תראה מה קרה פה. הקדוש ברוך הוא לא ציווה שיהיה אלוהים אחרים, והם נהיו בעל כורחו חלילה. שלא תהיה טעות כזאת שיש פה בעולם איזושהי מציאות שקורה לא על ידי הקדוש ברוך הוא ונגד ציוויו של הקדוש ברוך הוא, אז הם הסבירו במילה נוספת, לעובדם. לא שלא ציוויתי שיהיו אלוהים אחרים, ודאי. כל הקונץ, כל היופי של העולם, שיש אלוקים ויש אלוהים אחרים. ואנחנו בוחרים, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אבל כל האלוהים אחרים, ודאי שזה מגיע מציוויו של הקדוש ברוך הוא. ועוד דבר, את הארנבת, שזה אחת מהבעלי חיים שאסורות באכילה, במקום לכתוב ארנבת, וכתבו לו את צעירת הרגליים, שהידיים, זאת אומרת הרגליים הקדמיות שלה, יותר קצרות מהרגליים האחוריות שלה. כתבו צעירת הרגליים, ולא כתבו לו את הארנבת, מפני שאשתו של תלמי, ארנבת שמה, שלא ייפגע. שלא יאמר, שחקו בי היהודים, והטילו שם אשתי בתורה בין החיות שהן אינם טהורות. בכל אופן, כיוון שהמלך גזר לתרגם את התורה ליוונית, אז התירו את האיסור הזה, ולכן אפשר לחמישה חומשי תורה לתרגם, היה אפשר לתרגם אותו ליוונית, אבל שאר ספרי נביאים וכתובים, אומר רבי יהודה, גם לפי רבן שמעון מגמליאל, לא התירו לתרגם. וזה בעצם השלמה של הדעה שהבאנו קודם, שרק חמישה חומשי תורה אפשר לתרגם ורק ליוונית, אבל שאר הספרים, לפי דעתו, אי אפשר לתרגם לשום שפה. במשנה למדנו, המשנה שמביאה את דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, היא אומרת את דעתו, שהוא אומר, אף בספרים לא התירו שיכתבו, אלא ביוונית. רק בלשון יוונית. אז קודם כל אמר רבי אבאו, אמר בשם רבי יוחנן, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, שאפשר לתרגם את הספרים ליוונית. אבל מביאים שזה לא היוונית שאנחנו מכירים היום. יש אומרים שהיוונית הזאת השתכחה. היום לא ידוע הלשון היוונית שהייתה ידועה אז, לכן אי אפשר לתרגם לשום לשון, ועדיין יהיה לספר תורה קדושת ספר תורה. כמובן שאין לזה קדושה כמו כל ספר קודש. כל ספר קודש יש בו קדושה, אבל אתה לא יכול לקרוא בו להוציא ידי חובה בציבור וכו'. אתה לא מטמא את הידיים. מה באמת הסיבה שנבחרה לשון יוונית יותר משאר לשונות שאפשר לתרגם לפי רבן שמעון בן גמליאל? אמר רבי יוחנן, מה איתם את הרבן שמעון בן גמליאל? אמר קרא, הפסוק אומר, נוח אומר ליפת, אחד מבניו, יפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם. מה פירוש יפת אלוקים ליפת? יפיותו של יפת, הלשון היפה מבין בני יפת. יש שם את גומר, מגוג ויוון. אז יוון מבין כל הבנים של יפת, הלשון שלו הכי יפה. יהיה באוהלי שם. הלשון שלו תהיה באוהל שם, שיכולו לתרגם את הספרים בלשון יוונית. משנה הבאה עוסקת במעלתו המיוחדת של כהן הגדול. ויש שלושה סוגי כהנים גדולים. איך ייתכן? אז קודם כל יש את הכהן גדול הרגיל, שהוא נבחר, נמשך בשמן המשחה המיוחד, לכהן ככהן גדול. אבל בזמן יושיהו המלך גנזו את שמן המשחה. וכל הכהנים הגדולים שהוכתרו מאז והלאה לכהן, נמשכו באיזשהו שמן הפרסמון, הם לא נמשכו בשמן המשחה. ועל ידי מה הם הפכו להיות כהנים גדולים? על ידי שהתרבה להם בגדים מעבר לארבעת בגדי כהונה של כהנים רגילים, הם לבשו שמונה בגדים. שזה כלל גם את החושן, את הציץ, את האפוד, את המעיל. אז יש כהן גדול משוח שנמשך בשמן המשחה, יש כהן שלא נמשך בשמן המשחה, אבל הוא כהן גדול לכל דבר, שהוא נקרא מרובה בגדים. ובהמשך המשנה יש גם כהן שעבר. לפי דעתו של רשי, זה שהוא עבר מתפקידו. למשל, אנחנו יודעים שביום הכיפורים, משנה ראשונה במסכת יומא. שבעת ימים קודם יום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו ללשכת פרדרין וכו', ומתקינים לו כהן אחר תחתיו. ממנים לו סגן. למה? שאם יערה בכהן גדול פסול, אז הסגן יהיה מוכן לכהן במקום הכהן גדול. עכשיו, אם באמת פעם אחת היה פסול בכהן גדול, שהיו דברים כאלה בהיסטוריה, הוא נטמע וכדומה. למשל, דיבר עם איזה מישהו שהוא דיבר מה שנקרא שפה שוטפת, שיצא לו איזשהו מחילה מכבוד הלומדים, איזשהו קצת רוק, ונגע בבגדיו של הכהן גדול, והוא נטמע, או נגע בגופו של הכהן גדול, והוא נטמע. ואז מינו כהן אחר. אז הכהן הזה שעבר, נאמר הכהן גדול אחר כך חוזר שוב, אבל היה מישהו שהיה זמן שהוא היה כהן גדול, היה בו גם כן איזושהי מעלה של כהן גדול. הוא נקרא כהן שעבר. הכהן השני ששימש בזמן שהכהן גדול לא יכל לשמש, כשהכהן גדול חוזר לשמש, הכהן גדול השני נחשב כהן גדול שעבר. וכאן המשנה מדברת על ההבדלים שיש בין הכהנים הגדולים. אין הבדל בין כהן גדול המשוח בשמן המשחה, שזה ברוב התפארת והכבוד, לבין אחד שהוא קצת פחות ממנו, הוא כהן גדול בלעדי, אבל אין שמן המשחה, אז הוא רק הוכתר והתמנה על ידי שהוא מרובה בשמונה בגדים. כל ההבדל ביניהם, הוא אינו אלא בפר הבא על כל המצוות. כולנו מחכים לביאת המשיח. מקווים שבזמן שהשידור שאנחנו כעת משדרים מתפרסם, כבר לא נחכה יותר למשיח, אלא הוא כבר יתגלה בעזרת השם בקרוב. אבל יש פרק מעניין, שזה משמעות אחרת של המשיח, יש במסכת אוריות פרק שנקרא המשיח או כהן המשיח. מי שפעם ראשונה רואה את הפרק הזה, חושב שהוא כבר מדבר פה על ימות המשיח. לא, מדברים פה על כהן גדול. ולמה בדיוק במסכת אוריות מדברים על הכהן המשיח? שם יש קורבן מאוד מאוד נדיר. פר הבא על כל המצוות. הפירוש הוא בא על כל המצוות. על כהן גדול שעבר על אחת ממצוות השם. זה הלשון שם של הפסוק, כל מצוות השם. מדברים פה על סוג חטא, שאם היה עושה אותו במזיד, היה נענש במיטה בידי שמיים של קרת. אם הוא עושה אותו בלא כוונה, בשוגג, אז סתם אדם חייב קורבן חטאת רגילה. כסבה או סעירה, כבשה או עיזה. אבל הכהן גדול, אם הוא הורה לעצמו היתר, בנאמר חלב מסוים שהוא אסור, הוא טעה להתיר אותו, שומן מסוים בגופה של הבהמה, התיר אותו. והלך ועשה על פי ההוראה שלו, ואכל מהחלב הזה, כזית הוא צריך להביא פר כהן גדול, פר כהן המשיח. יש את הפר כהן גדול של יום הכיפורים, שהוא מביא כל שנה ביום הכיפורים, אבל יש עוד פר הבא על כל המצוות של הכהן גדול. פר כזה מביא רק כהן המשיח מלחמה. כמו שהפסוק אומר, ואם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם, והקריב על חטאתו אשר חטא פר בן בקר תמים להשם לחטאת. רק אם הוא כהן גדול שנמשך בשמן המשחה. אבל אפילו אם הוא כהן גדול לכל דבר, אבל הוא לא נמשך בשמן המשחה, אלא הוא רק מרובה בגדים, הוא לא מביא את הפר הזה. אלא מה הוא מביא? מביא כבשה או סעירה, שהיום קוראים לזה עיזה, כמו כל יחיד שחטא בשוגג. כאן אנחנו עוברים להביא את ההבדל בין כהן גדול, או משוח בשמן המשחה, או מרובה בגדים, לבין הכהן הגדול, שהוא כבר לא כהן גדול, אלא הוא היה כהן גדול זמני. בזמן שהכהן גדול הראשון היה נפסל, הוא שימש תקופה, ואז הכהן גדול חזר, ועכשיו הוא נחשב כהן גדול שעבר. עדיין יש לו מעלה מסוימת יותר מכהן אדיוט. אין בין כהן גדול משמש, שהוא עדיין כהן גדול, לבין כהן שעבר מתפקידו, כי הוא היה רק זמני. בחלק מהדברים הם שווים. ההבדל ביניהם אינו אלא ביום כיפור, בבית המקדש יש פר כהן גדול, מיוחד, שמביא כל שנה. מהפר הזה גם כן מזים בקודש הקודשים. יש את הפר והסעיר. אז הפר זה הפר כהן גדול. והסעיר זה על כל העם. מזים מאדם בקודש הקודשים. אז הפר הזה של יום הכיפורים לא מביא גם כהן שעבר, אלא רק כהן שמשמש. אתה לא יכול להביא שני פרים. לכן רק מכיוון ש... כהן שעבר, זה אומר שיש גם כהן משמש כעת. כי אם לא היה כהן משמש, אז הכהן שעבר אולי היה כהן. אז אי אפשר ששני כהנים גדולים יביאו פר ביום הכיפורים. ועוד הבדל שיש ביניהם, בכל יום מביא הכהן גדול מנחה. הוא מביא כמות של עשירית האיפה, מנחה. חצי בבוקר וחצי בערב. מה שנקרא חביתין, מנחת חביתין. והמנחת העשירית היפה הזאת מביא אותה רק הכהן המשמש ולא הכהן שעבר. למדנו במשנה הבדל בין כהן גדול שנמשך בשמן המשחה לזה שלא נמשך בשמן המשחה, ובין כהן גדול, בין אם הוא נמשך בין אם לא, שמשמש בבית המקדש, לבין כהן שהיה בתקופה זמנית בבית המקדש. ההבדל בין כהן גדול שנמשך בשמן המשחה, לבין כהן גדול שהגיע בתקופה מאוחרת יותר שכבר נגנז שמן המשחה על ידי ישיהו המלך, שכהן גדול שהוא כהן המשיח בשמן המשחה, כשהוא חוטא על פי ההוראה שלו בחטא שחייבים עליו קורבן חטאת, הוא מביא פר הבא על כל המצוות, לעומת מרובה בגדים, שהוא לא נמשך בשמן המשחה. וזה ההבדל היחיד ביניהם. אומרת הגמרא, הלעניין פר יום הכיפורים, שמביאים ביום הכיפורים לכהן גדול, ועשירית האיפה שמביאים כל יום את המנחה, חצי בבוקר וחצי בערב של הכהן גדול, זה וזה שווים. גם כהן שלא נמשך בשמן המשחה, אם הוא כהן גדול משמש, הוא מביא את הדברים האלה. אומרת הגמרא, לכאורה, יש פה במשנה שלנו, החלק הראשון לא כמו דבריו של רבי מאיר, אלא כמו דעת חכמים, והחלק השני הוא כמו דעתו של רבי מאיר. למה? החלק הראשון של מתניתין זה כמו דעת חכמים, זה לא כמו דעת רבי מאיר. דעי רבי מאיר, התניא, כהן גדול, גם אם הוא לא נמשך בשמן המשחה, הוא רק מרובה בגדים, אם הוא עבר על אחת ממצוות השם, הוא לא מביא חטאת רגילה כמו כל יחיד, אלא הוא מביא פר הבא על כל המצוות, דברי רבי מאיר, ורק חכמים הם אלה שאומרים את מה שכתוב אצלנו במשנה, שהוא אינו מביא פר, אלא מביא כמו יחיד, כסבא או שעירה, אם הוא לא נמשך בשמן המשחה. אז החלק הראשון במשנה, זה כמו חכמים, לא כמו רבי מאיר. באמת, מה הייתה מדי רבי מאיר? למה לפי דעתו, הכהן שלא נמשך בשמן המשחה צריך להביא פר הבא על כל המצוות, הרי הפסוק אומר מפורש, ואם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם, הוא מקריב פר. אומר רבי מאיר לתניא, אם היה כתוב משיח, אין לי אלא משוח בשמן המשחה, שרק הוא צריך להביא פר. אבל מכיוון שיש תוספת של ה', לכן מרובה בגדים מניין, תלמוד לומר המשיח, ה', שבמקום משיח כתוב המשיח מרבה גם כהן גדול שלא נמשך, אלו רק מרובה בגדים. שגם הוא, אם הוא חטא, במקום להביא חטאת רגילה, הוא מביא פער רבה על כל המצוות של כהן גדול. בכל אופן, במה יוקימנה, כמו מי עמדנו את החלק הראשון במשנה, זה לא כרבי מאיר. אז בוא נאמר עכשיו את הסיפה, אם הסיפה. אין בין כהן משמש לכהן שהיה משמש באופן זמני והוא כעת עבר, כל ההבדל ביניהם אלא פער יום הכיפורים ועשירית האיפה, שהכהן משמש מביא אותם, וכהן שכבר עבר לא מביא אותם. ותדייק מפה, שלכאורה זה כמו דבריו של רבי מאיר, הלכל דבריהם, זה וזה שווים, דהיינו שכהן ששימש באופן זמני בבית המקדש ככהן גדול, גם כשהוא חזר להיות כהן רגיל, הוא ממשיך לעבוד. ועוד הוא שווה לכהן גדול בכל הדברים, חוץ מפר יום הכיפורים ועשירית האיפה, וכמובן כל שכן פער רבה על כל המצוות, שזה אפילו כהן שמרובה בגדים לא מביא. הטען לרבי מאיר, החלק הזה זה בדיוק כמו דעתו של רבי מאיר. כי לפי רבי יוסי שחולק על רבי מאיר, אנחנו מיד נראה, כהן שעבר אסור לו לעבוד בכלל בבית המקדש כבר. לתניא, אם הראה בו בכהן גדול פסול, נטמע למשל, והוא כעת לא יכול לעבוד. ומינו כהן גדול אחר תחתיו. ואחר כך הראשון נטהר והוא רוצה לחזור לעבוד. הראשון חוזר לעבודתו, והשני כל מצוות כהונה גדולה עליו. כמו שראינו במשנה. אין הבדל בין כהן משמש לכהן שעבר. אלא רק ההבדלים שמנויים במשנה. אבל לעניין לעבוד עם שמונה בגדים, פילי פלאים. אתה רואה כהן גדול עם כל השמונה בגדים, אתה מסתכל אחורה, אתה רואה עוד כהן גדול עם שמונה בגדים. כי הם שניהם עובדים עם שמונה בגדים. גם הכהן שעבר, אתה מכבד אותו הלאה. הוא היה זמני בתפקיד המכובד, גם כשהוא יורד מהתפקיד המכובד, אתה לא מוריד אותו. אתה לא מוריד אותו. רק אדם שהיה פעם בתפקיד חשוב והורידו אותו, יכול להבין מה הסיבה שצריך להמשיך לשמור על כבודו של אדם, גם אחרי שהוא ירד מגדולתו. שלא נתנסה. בנוסף, הוא לא יכול להתחתן, לא רק עם גרושה כמו כל כהן אדיוט, רגיל, אלא אפילו עם אלמנה, הוא חייב להתחתן דווקא עם בתולה. וכשהוא עונן, על אחד מהקרובים שלו עלינו נפטרו, לפני שהם נקברו, הוא מקריב קורבנות, עונן. דברי רבי מאיר, כמו כהן גדול, רגיל, שמשמש. רבי יוסי אומר אחרת. בכל אופן, אנחנו רואים שהמשנה שלנו כמו דעתו של רבי מאיר, החלק השני. הראשון, הכהן גדול המקורי, שהוא חוזר לעבודתו, חוזר לגמרי, והשני, שהיה כהן גדול באופן זמני, עכשיו כשחזר הכהן גדול הראשון, הכהן גדול הזמני עכשיו לא יכול להמשיך לעבוד בכלל בבית המקדש. אינו ראוי לא להיות לכהן גדול, לשמש בשמונה בגדים, ולא לכהן אדיוט, לשמש בארבעה בגדים. תכף נראה למה. ואמר רבי יוסי, אני אספר לך מעשה שהיה. ברבי יוסף בן אולם, מהעיר ציפורי, שהוא פעם היה שירה בפסול בכהן גדול בזמנו, ומינו הוא את רבי יוסי בן אולם, שיהיה כהן גדול במקום הכהן המקורי תחתיו. ובא מעשה לפני החכמים ואמרו, כשהכהן הגדול הראשון חוזר לעבודתו, השני לא חוזר. אינו ראוי לו לכהן גדול ולא לכהן אדיוט. מה הסיבה? פה הוא מביא את הסיבה. למה הוא לא ראוי להיות כהן גדול? משום שחוששים שתהיה איבה בין הכהן גדול הראשון, שהוא בא לעבוד עם שמונה בגדים, לבין הכהן גדול הזה. תהיה ביניהם שנאה. אנשים חושבים שאם אדם נהיה כהן גדול, כבר אין לו יצר הרע יותר. יצר הרע זה המתנה שלנו. בשביל זה אנחנו פה, להתמודד איתו. אבל אנחנו צריכים לא לגרות בעצמנו את היצר הרע. צריך לנסות לעשות כל מיני תחבולות, איך שאדם לא יבוא לו יצר הרע מדי גדול. לא חוכמה לומר, תשמע, צריך להתגבר על היצר הרע, בוא נלך, נלחם בו. לא. בוא ותחפש תחבולות, איך לא להביא לאדם לכתחילה דברים שיביאו לו יצר הרע. למה הוא לא ראוי הכהן שעבר להיות כהן אדיוט? משום שיש כלל. אדם נמצא בדרגת קדושה, מעלין בקודש. יכול לעלות, אבל, ואין מורידים. ולא מורידים. אז הוא כבר היה בדרגת כהן גדול שהוא שירת בשמונה בגדים, הוא לא יכול עכשיו לרדת ולשרת רק בארבעה בגדים. בכל אופן, אבל הסתירה במשנה לכאורה, ריש הרבנן וסייף הרבי מאיר, החלק הראשון, זה לא כמו רבי מאיר, והחלק השני זה כן כמו רבי מאיר, כמו שדייקנו תוך כדי העברת הדברים. אומרת הגמרא, אמר רב חיסדא, אין, כן, ריש הרבנן וספר רבי מאיר, מה הבעיה? ובאמת בדרך כלל דחוק לומר ככה, אבל כאן חייבים לומר ככה. רב יוסף אמר, לפי דעתי זה לא דחוק בכלל, כי מי כתב את המשנה? רבי היא. והוא כתב מה שהוא סובר. זה בעצם דעתו של רבי, רבי יהודה הנשיא. מנסיב לה, ליבד את עניי, לעניין כהן. מרובה בגדים. הוא סובר כמו חכמים שחולקים על רבי מאיר. ולעניין, החלק השני במשנה, כהן שעבר בזמן שהכהן הראשון נפסל באופן זמני, וכשהכהן גדול הראשון חוזר, מה עושה הכהן הזמני? לעניין זה הוא סובר כמו רבי מאיר. ולכן, באמת במשנה ראינו, חלק הראשון כך, וחלק השני לפי דעה אחרת. משנה מדברת בזמן שהיה מותר לעשות במה. כל אחד היה יכול בחצר שלו לבנות מזבח פרטי, בחצר הפרטית, ולהקריב קורבנות פרטי. זה נקרא במה קטנה, אבל הייתה גם במה גדולה. איפה? אז זה תלוי באיזה זמן. היה במדבר, זה היה משכן. המשכן? היה נחשב כמו במה גדולה. זה היה בזמן שהותרו הבמות. המזבח שהיה במשכן נקרא במה גדולה. אחר כך, כשעם ישראל נכנסו לארץ, אותו משכן היה במקום שנקרא הגלגל. גם אז המזבח שבמשכן היה נקרא במה גדולה, והיה עדיין מותר לעשות במות קטנות. אחר כך היה משכן שילה, ואז נאסרו הבמות הקטנות. אחר כך, אחרי ש... נפטר אלי הכהן, אז המשכן עבר לנוב, עיר הכהנים, ואז הותרו הבמות שוב, ואז בנוב עיר הכהנים המזבח היה נקרא במה גדולה, והיה מותר לכל אחד לעשות במה קטנה. ואחר כך, אחרי ששאול המלך הרג את נוב עיר הכהנים, עבר המשכן לגבעון. וגם אז, המזבח שבגבעון היה נחשב במה גדולה והיה מותר לעשות במות קטנות גם כן. אומרת המשנה, בזמן שאדם יכול להקריב קורבנות גם בבמה הפרטית שלו, במזבח הפרטי שיש אצלו, וגם בבמה, במזבח שיש במשכן. אז איזה קורבנות הוא יכול להקריב גם אצלו בבמה הקטנה, ואיזה קורבנות הוא חייב להקריב דווקא בבמה גדולה? אין הבדל בין במה גדולה לבין במה קטנה, אלא קורבנות שהם כמו פסחים, כמו קורבן פסח. והמשנה מפרטת. איזה למשל קורבנות הם כמו קורבן פסח, ואיזה לא? זה הכלל. כל קורבן שהוא נידר ונידב, אתה לא חייב להביא את הקורבן. אתה יכול לנדור שיהיה עליך חובה להביא קורבן מסוים, ואז אתה תהיה חייב. אתה יכול להפריש כעת קורבן, לנדב קורבן. כאלה קורבנות הם לא כמו קורבן פסח. זה קרב בבמה קטנה גם. אבל קורבן שהוא כמו קורבן פסח, וכל שאינו לא נידר ולא נידב, אלא הוא חובה, אינו קרב בבמה קטנה, אלא בבמה גדולה, כמו קורבן פסח. הגמרא בהתחלה הבינה, אין בבמה גדולה לבמה קטנה, אלא פסחים, הכוונה פסחים בלבד, ותו לא. שואלת הגמרא, הרי בסוף המשנה כתוב מפורש, שכל דבר שהוא לא נידר ונידב, אלא הוא חובה, קרב בבמה גדולה ולא בבמה קטנה, ולא רק פסחים קרבים דווקא בבמה גדולה, אלא אימה כאין פסחים. כל הקורבנות האלה, שהם כמו קורבן פסח, קודם כל מה שהמשנה מפרטת, שהוא חובה, הוא קרב בבמה גדולה. אבל יש דבר נוסף שמאפיין את הקורבן פסח, שאתה צריך להביא אותו דווקא בערב פסח, אתה לא יכול להביא קורבן פסח בערב פורי. אז אם כן, קבוע לו זמן. דווקא הוא קרב בבמה גדולה. אבל אם זה קורבן חובה, שאין קבוע לו זמן. אז מצד אחד בגלל שהוא קורבן חובה, אתה לא יכול להקריב אותו בבמה שלך הפרטית, בבמה קטנה. אבל מצד שני, לא קבוע לו זמן. אתה לא מביא אותו בזמן מסוים כמו קורבן פסח. אז אתה גם לא יכול להביא אותו בבמה גדולה, אז איפה תביא אותו? אתה לא יכול להביא אותו בשום מקום. איזה קורבן יש כזה למשל? פר, העלם דבר. אם הסנהדרין בלשכת הגזית, על שולחנם עלתה שאלה, למשל חלב, שאם אדם אוכל אותו במזיד, בכוונה הוא חייב עונש שמיטה בידי שמיים של קרת. אם הוא אוכל אותו בשוגג, מביא קורבן חטאת. אם הסנהדרין התירו סוג מסוים של חלב, סברו שהוא לא נחשב חלב, אלא הוא נחשב שומן רגיל, שמותר באכילה, הלכו הציבור ועשו על פיהם, צריכים להביא פר אלם דבר של ציבור, זה נקרא. הוא קורבן חובה, אבל אין קבוע לו זמן. אז אי אפשר להביא אותו לא בבמה קטנה ולא בבמה גדולה. וכן, סעירי עבודה זרה, אותו דבר, רק שהשאלה הייתה בעניין סוג מסוים של עבודה, שהייתה שאלה אם מותר לעבוד בצורה כזאת, או שזה נקרא עבודה זרה, והם התירו, והתברר שזה נחשב עבודה זרה, והציבור עשו על פיהם, צריך להביא סעירי עבודה זרה. הם קרבים, דווקא, הם לא קרבים גם לא בבמה גדולה. אומרת הגמרא מני, המשנה שלנו שאומרת שדווקא קורבן שהוא כמו פסח קרב בבמה גדולה, כמו מי נשנתה, כמו דעתו של רבי שמעון, ידעתני רבי שמעון אומר, אף ציבור בבמה גדולה לא הקריבו אלא פסחים וחובות כאלה שדומים לפסחים, שקבעו אליהם זמן. אבל מה שאמרנו למשל פער אליהם דבר של ציבור וסעירי עבודה זרה, חובות שאין קבעו אליהם זמן, אחה והחה לא קרב, הם לא קרבים לא בבמה גדולה ולא בבמה קטנה. זה דעתו של רבי שמעון. אבל חכמים סוברים שחובות כאלה כן קרבים בבמה גדולה, גם שאין קבוע להם זמן. ועד כאן דף ט'.